אדם, שבוע טוב, כן, שבוע טוב, זאת יום שני, אבל ברור, הופך חולי עמו ישראל, יש לה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל כולם. אנחנו נמצאים בשיעור על הבחירה החופשית, והפעם בחלק הרביעי בשיעור הזה, בנושא הזה, ואנחנו נדבר היום על הטבע. טבע של הבחירה החופשית, מה פירוש הטבע של הבחירה החופשית? כלומר, איך התכונה הזאת, שנקראת בחירה חופשית, באה לידי ביטוי במציאות של החיים. במציאות של החיים. אנחנו אולי מדברים הרבה איך זה יכול להיות, שיש בחירה חופשית וכו' וכו', מה פתאום, אבל בשורה התחתונה, לאחר כל הדיבור על איך ומה, אנחנו לא מפסיקים לבחור 24 שעות ביממה, למעט הזמן שאנחנו ראשונים, שעד לא בדיוק אנחנו בוחרים. אבל עד הרגע האחרון אנחנו בוחרים אפילו על איזה מיטה לישון ובאיזה צורה לישון, עם מה להתכסות ועם מה להתלבש. אנחנו בוחרים כל הזמן, אבל אנחנו לא חושבים שזו בחירה, אנחנו רגילים שאנחנו עושים כך או אחרת, אבל זו מהות הבחירה. כן, מה טבעה של הבחירה? בואו נסתכל במקור הראשון, בראשית פרק א', פסוק כ"ז, כולנו מכירים את הסיפור, אבל הבחירה החופשית למעשה, כמו שאנחנו רואים לפנינו, זו תכונה אלוקית. מה פירוש תכונה אלוקית? מי שיכול לבחור, זה אומר, כוח שיש לו יכולת הבחנה ולהבדיל בין דברים. וכמו שאומר הפסוק, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, עמוד 4, חלק רביעי, מקור מספר 1. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם אנחנו נתבונן בפסוק הזה, אנחנו נראה שהוא מחולק לכמה חלקים, חבר'ה. תסתכלו. כמה חלקים יש בפסוק הזה? זה נראה פסוק אחד, נכון? אבל הוא מחולק לחלקיות הפסוק. חלוקה פנימית. בואו ונראה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. זה אחד. מה זה בצלמו? מה פירוש צלמו? בצלם אלוהים ברא אותו. לכאורה, יש פה, מה? כפילות. שהיא לכאורה מיותרת. אם כתוב בהתחלה ויברא, למה אתה לכתוב אחר כך? ברא אותו. ברור לי שהוא ברא אותו. ויברא אלוהים את האדם, ברא אותו. כפילות. זאת אומרת שיש לו משמעות. זכר ונקבה ברא אותם, זה עבר מלשון יחיד, אותו, לשון רבים אותם. אנחנו לא נרחיב עכשיו בהסבר, אלא בהמשך, קודם כל נתבונן במקורות. מקור מספר 2, הרמב״ם, ואנחנו נראה אותו במקור השלישי, אבל על הפסוק הבא, בראשית, בפרק ג', פסוק כ"ב, מה פירוש המשמעות הזה של בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, מה זה הצלם אלוהים? אומר הפסוק, ויאמר השם אלוהים הן האדם, היה כאחד ממנו. כאחד ממנו במה? בזה שיש לנו כנפיים? יש פה למישהו כנפיים? כן? אתה משמן את הצירים?
כנפי רוח.
כנפי רוח. כלומר, האם יש לנו פה למשל חיות הקודש? או חיות הקוטג'? האם אנחנו פה שרפים? האם יש פה אנשים שהם כולם אש או חלק? כלומר, מה פירוש והיה כאחד ממנו? באיזה תחום ישנה הדמיה, השוואה בין המלאכים, בין הכוחות הרוחניים לאדם הבשרי? במה זה בא לידי ביטוי? כי הפסוק אומר לדעת טוב ורע. כלומר, יכולת ההבחנה בין טוב לבין רע. וזה כאחד ממנו. ואם כן, ועתה, ונשלח ידו ולקח גם עץ החיים ואכל וחי לעולם, זו אמירה שצריכה בירור. ולכן הרמב״ם במקום מספר 3. תעיינו בבקשה הלכות תשובה, פרק ה' הלכה א'. זה ההבדל בינינו, כלומר בין בני האדם מהלכי על שניים ולא קופים. ראיתי השבוע, היה לי לך זמן, או עלוני שבת, באמת השבוע הביאו לי שבת לבית כנסת, אז באו חלק מהציבור לבקר, נגיד ככה, רפואה שלמה. אז הביאו לי עלונים. אני בדרך כלל לא לוקח את זה, אבל בצלם, ברוכים יהיו, אני באמצע שבוע. אז ראיתי שם באיזה עלון או באיזה פרסום, לא זוכר מה זה היה, מחילה, שהייתה ילדה שניגשה לאימא שלה, ושאלה אותה, אימא, איך בני אדם באו לעולם? איך? אז אימא הסבירה לה שהשם ברא את האדם ואת חווה, וככה נולדו ילדים, וככה העולם מתקדם. אז האדמה יופי, וזהו. אחרי כמה ימים היא הלכה לאבא. אמרה לה, אבא, אבא, איך בני אדם באו לעולם? אז אמרתי, פעם היו קופים גדולים, והם התפתחו, התפתחו, ומהקופים לאט לאט נהיו בני אדם. אז הילדה התבלבלה. חזרה לאמא ואמרה לה, אמא, מה, מה, מה באמת? כי אבא אמר לי שבאנו מהקופים. אז אמא אמרה, כן, כן, הוא דיבר על המשפחה שלו, אנחנו באנו מאדם וחווה. זאת אומרת, אפשר להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל בשורה התחתונה היכולת שלנו להיות מבדילים בין טוב ובין רע, זה מה שמכונה צלם אלוהים. כלומר, מושג הצלם, זה בפשט, לא על פי הקבלה. אבל המהות, גם על פי הקבלה, המהות של יכולת, הבחירה, ההבחנה בין טוב ורע מסורה לבני האדם, שבעולם כולו מה שמכנים אנשים, בני אדם, לא בעלי חיים. אם כן, אומר הרמב״ם, בזה השונות שלנו באה לידי ביטוי. לא בזה שאני יודע לפתח איזה משהו טכנולוגי רב עוצמה שלא היה בעולם. לא, זה לא הביטוי. זה ביטוי של יכולת שכלית להבין. אבל במה בא שינוי או ביטוי מהותי, במהות, לא בטכניקות של עשייה כזו או אחרת, מדובר על הבחירה החופשית. בואו נתברר בדברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם, מקור מספר 3 לפניכם, זה בהלכות תשובה, פרק ה' הלכה א', רשות לכל אדם נתונה. כלומר, כל אחד ואחד יש לו רשות. מה לעשות? אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא מה שכתוב בתורה, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. כלומר, הפשט של הדברים לפי דברי הרמב״ם מאוד 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 ברורים. אני רוצה לשאול פה שאלה את הנוכחים כאן. יש מישהו שיכול לסתור את זה? מישהו יכול לומר שזה לא נכון? שאנחנו מחליטים מה לעשות? לא דיברתי על משהו אחר. לעשות. אני כאדם בוחר מה לעשות. האם אני הולך לכאן או לכאן? האם אני אוכל את זה או את זה? האם אני פועל פעולה כזו או אחרת המנוגדת לה? אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. והראיה שלא רק שאנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אלא יש מקרים שבהם אנחנו עוברים במכוון, במכוון על חוקים שהמדינה חוקקה. דוגמה, יש כאן מישהו שלא עבר אי פעם באדום? יש פה, לעולם לא עברת באדום? עברת. רגע, איך זה יכול להיות? כי אני האדם, ואני מחליט. אבל זה אסור, בסדר. יתפסו אותי, אני אשלם קנס. לא יתפסו אותי, הרווחתי. זאת אומרת, האדם בוחר גם במצבים מסוימים, במקרים כאלה או אחרים, גם לעשות נגד החוק. יש פה אנשים שאני לא רוצה אולי פה לחשוף, אתם יודעים מה, אני אגיד את זה באמירה כוללת שאי אפשר להגיד שום דבר. אני משוכנע שיש אנשים שעובדים מדי פעם בפעם במה שמכונה בשחור. אני משוכנע שיש אנשים שקונים מוצרים שהם אמורים לשלם עליהם מיסים מסוימים בשחור כדי להרוויח כמה וכמה שקלים, מאות שקלים או אלפי שקלים. כלומר, האדם עושה מה שהוא רוצה. בשורה התחתונה, האדם עושה מה שהוא רוצה, לא רק בתחום ה... נקרא לזה חוקי של המדינה, אלא גם מול הקדוש ברוך הוא. האדם עושה מה שנוח לו לפעמים, והוא עובר מתוך ידיעה שזה עבירה. למה זה נקרא עבירה? כי אני עובר. אני לא רוצה לשאול פה אם יש מישהו כזה שעושה את זה, כי פשוט אני לא רוצה לגעת בנושא האישי הספציפי הזה. אבל זה פשוט, כי אנחנו כבני אדם. אבל אם אדם מבקש סליחה, זה אומר על מה הוא צריך לבקש סליחה, על משהו שהוא לא בסדר, נכון? לא בתשובה קצת, משהו שלא בסדר. זה מה שאומר הרמב״ם. האדם מטבעו יש לו רשות, אין שום כוח. כוח, ושימו לב, זו אמירה חד משמעית. כל זמן שאדם בהכרה, אין שום כוח בעולם שיאמר לו או יקבע לו מה לעשות, אלא אם כן מפעילים עליו כוח. זאת אומרת שהאדם החופשי, המשוחרר, ללא אילוץ, עושה מה שהוא בוחר, הן לטוב והן למותר. זאת עובדת חיים. אי אפשר להתווכח איתה. זו המציאות. אז הטענה, אין פה יש בחירה חופשית, היא למעשה טענה שאולי בסגנון הזה היא לא נכונה לחלוטין. כי עובדות החיים מוכיחות שזה מה שאתה עושה כל רגע נתון. אתה בוחר. אבל מה שעולה לפנינו מתוך הדברים, שזו התכונה האלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, צלם אלוהים, הכוונה היא תכונה, והיה כאחד ממנו. במילים אחרות אני אגיד את זה ככה, אם אתה רוצה לדעת אם יש לך צלם אלוהים או לא, תסתכל אם אתה בוחר או לא. אם אתה בוחר, אז יש לך צלם אלוהים. זה במובן הזה של הבחירה. מה המשמעות, מה זה מחייב או לא מחייב, זה נושא אחר. אבל כולנו בעלי צלם אלוהים, ויש לנו בחירה. אם כן, ממשיך הרמב״ם ואומר, כלומר, הן מין זה של אדם, היה יחיד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה העניין, שיהיה הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו, יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע, וזה אמירה מוחלטת, יש בחירה חופשית, ההוכחה, אתה, לא, לא צריך ללכת לרחוק, לא למעבדה, לא לאיזה דיבורים פילוסופיים, אתה, עובדה, אתה הבחירה החופשית. אתה הראיה הכי חזקה. כן, יהיה פה תחלופה, בסדר? לכן, עלינו להתקדם ולנסות להבין משפט ידוע, וזה דיברנו על זה, והרבה מוקשים היו בדבר הזה, עם צבי יעקב חיים, שם ישמרו ויצילהו. ויש פה מין תחלופה כזו. ואז למעשה, המשפט הידוע שמובא בחז"ל. תסתכלו בבקשה במקום מספר 4. הגמרא במסכת ברכות בדף למדים ולמוד ב' אומרת משפט שהרבה הרבה ספרים, אני לא אגיד, אבל דיו נשפך. ולא רק מאחרונים בתקופתנו. גם בתקופות קדומות כמו הראשונים, אפילו בגאונים. אפילו לפני כן בגמרא, ששם המקום. ומה אומרת לנו הגמרא? תסתכלו בבקשה, משפט קצר, אבל מעורר, מעורר, מעורר שאלות וקושיות והסברים כדי לסבר את האוזן, ואתם יודעים מה? לנסות להסביר לכלי השכל, רגע, אם זה זה, אז כל מה שלמדנו עד עכשיו מאבד את עוצמתו במקרה הטוב, אבל אולי אפילו לא קיים יותר, כי לכאורה המשפט הבא של הגמרא סותר את כל מה שלמדנו בשיעור הראשון על הבחירה החופשית, בשיעור השני על הבחירה החופשית, בשיעור השלישי על הבחירה החופשית, ועל ארבע המקורות שלמדנו עד הרגע. אם כן, מהו המשפט המפוצץ, הרים ומרסק סלעים הזה? אומרת הגמרא בתלמוד בבלי, בעטרת ברכות בדף ל"ג עמוד ב' אצלכם, מקום מספר 4, הכל בידי שמיים. איך זה ממשיך? לא שמעתי. חוץ מיראת שמיים, מה הפשט של הדברים של הגמרא? רבותיי, זה בדיוק המשפט שאוהבים לומר כל אלו שרוצים לטעון שאין בחירה חופשית. הכל בידי שמיים. זה, זאת אומרת, הדבר היחידי שיש לי בו בחירה זה חוץ מיראת שמיים. שם אני יכול לבחור אם יש לי או אין לי. כלומר, אם יהיה לי או לא יהיה.
יכולים להכריח אותך.
אי אפשר. חוץ מיראת שמיים. כלומר, שם ההגמרא אומרת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. באמת, באמת, זה משפט, אני אמרתי למשפט קודם, אתה לא היית, אתה מבין שנייה, בסדר? כלומר, זה משפט שמחייב התייחסות רצינית ומהותית. אבל בעצם האמירה חוץ מיראת שמיים, כבר האדם לא יכול להגיד שאין בחירה חופשית. בינגו. אוהבים הרבה אנשים להשתמש, הנה ראיה שאין בחירה. סליחה, שכחת את החלק השני. חוץ מיראת שמיים, ששם מה יש? מה יש? יש בחירה, אתה תגיד אין בחירה. אתה יכול להגיד, יש בחירה במושא דבר מסוים, השאר לא. אבל מה האנשים בדרך כלל טוענים? הנה ראיה שאין בחירה, הכל בידי שמיים. בראבו, איך זה ממשיך? יש בחירה. כלומר, קודם כל צריך להבין מה פירוש הכל בידי שמיים. כשאנחנו מדברים על הכל בידי שמיים, על מה מדובר. ולכן אנחנו רואים שכבר רש"י, שהיה כמובן אחד מהראשונים, אומר במקום מספר 5 על הדבר הזה. שצריך להבין, שמה שאנחנו רואים הכל בידי שמיים, אני אתן לזה אולי הסבר לפני שניכנס לתוך דברי רש"י. האדם, מעצם בריאתו, הוא, במחילה מקרותכם, מוגבל. הראיה שאנחנו צריכים לאכול ולשתות כדי להתקיים, אנחנו לא יכולים להגיע לשמיים אלא בכלי עזר, ולא כמו כל ציפור מצויה. אנחנו לא יכולים לצלול בים כמו כל דג מצוי, אלא אם כן יש לנו מכלי חמצן. ואנחנו גם לא יכולים לנוע במהירות ממקום למקום בלי כלי עזר, החל מקורקינט, אופניים וכו' 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 עד רכב. כלומר, מנוע שמניע אותם. יש לנו מוגבלות פיזית שזה התבנית של ככה אנחנו. ככה אנחנו, ככה העסק, זה הייצור. אוקיי? זהו, אנחנו מוגבלים. מצד אחד הכל טוב ויפה, מצד שני יש לנו מגבלות, מעצם היותנו, בשר, בדם וכל הרכיבים הפנימיים שלנו. בסדר? אדם הוא לא כל יכול, אדם מוגבל. בסופו של דבר. עם כל גדלותו. ואם כן, זה הדבר הראשון. ומכאן גם, בגלל המוגבלות שלנו, גם הבחירות שאנחנו בוחרים, מה אנחנו עושים או לא עושים, ממילא מה הן? בחירות מוגבלות. כלומר, אם אדם ירצה לנסות, הוא יכול לקפוץ ולעוף, אני ממליץ לו לעשות את זה במקום נמוך. כי הוא לא יוכל לעוף. לקפוץ אולי הוא יכול. אם אדם ירצה לצום ולא להכניס לפיו שום דבר חודשים ארוכים, אני ממליץ לו שזה יהיה בהשגחה רפואית. כי אדם מוגבל, אתה יכול לבחור בזה, אין בעיה, אבל אתה צריך להבין שהבחירה שלך תוגבל באיזה שלב ולא תוכל להמשיך את הרצון שלך. כבר הבחירה החופשית, מה שנאמר, הכל בידי שמיים, בא לומר שאתה בוחר חופשי, חופשי בכל תחום. אלא הבחירה שלך היא מוגבלת. אני לא יכול לבחור דבר שאני לא מסוגל לעשות אותו. כלומר, אני יכול להגיד, אבל אני לא יוצא מידי לביצוע. ממילא הבחירה שלנו היא מוגבלת. מוגבלת, זאת אומרת, יש לה גבול. והגבול הזה הוא כתוצאה מהיותנו אדמים. אוקיי? היותנו עפר. היותנו מוגבלים, מגובלים. עיסה של עפר במים. חתיכת בוץ. אוקיי? אנחנו בוציים. וממילא יש לנו תכונות של בוץ. הוא מוגבל. בואו נראה את הדברים ברש"י. אומר רש"י במקום מספר 5 אצלכם, כל הבא על האדם ביד הקדוש ברוך הוא כגון, שימו לב עכשיו מה זו המוגבלות שדיברנו עליה. כלומר, יש דברים שאדם לא יכול לבחור אותם. דוגמה, סליחה לשאלה האישית, מי שלא רוצה לענות פטור מלענות. למי יש כאן עיניים כחולות? מה, אתם לא מכירים את העיניים שלכם? למי יש כאן עיניים ירוקות? אוקיי. למי יש פה עיניים חומות? מעניין, הרוב. נורא מעניין מה קרה. למה יש לו עיניים כאלה? מה? תגידו לי, יש פה מישהו בגובה של 1.72 מטר?
לא, תיאפי.
1.72 מטר? יש פה מישהו? יש. יש פה מישהו בגובה של 1.65 מטר?
כן, באיזה...
למה? איך? מה קרה? מה, יש פה עליך? אותך מתחו? לא הבנתי. יש פה מישהו עם שיער, שהוא היה ילד, היה לו שיער ג'ינג'י? מה קרה שזה השתנה? אני רוצה לשאול עוד שאלה, יש פה מישהו שבבני הגוף שלו קוראים בו שם בצורה הרבה יותר מדויקת. האם כל מי שנמצא כאן בבני הגוף הוא זהה? לא. למה? מה קרה? יפה, זה הכל בידי שמיים. אומר רש"י, שימו לב.
זה תלוי גם באדם.
מקום מספר 4, לא. שים לב, כל הבא לאדם ביד הקדוש ברוך הוא כגון קצר, כלומר נמוך, עני, עשיר, חכם, שוטה, לבן, שחור, הכל בידי שמיים. כלומר, המבנה הפיזי של האדם, מה הגנים שיהיו לו, איך הוא ייראה, זה בידי שמיים.
מה, אני לא יכול לגדול?
לא, תגדל, בסדר, אבל בלי שתכניס מעורבות חיתונית, העיניים שלך לא ישתנו מחום לכחול.
בסדר.
זהו, זה הכוונה. כלומר, הגוף שלך יקבע במקום מסוים, ששם קבעו לו, אין לך בחירה. אני יכול קודם להגיד, אני רוצה להיות 2.05 מטר, אני רוצה להיות שחקן ה-NBA. אני רוצה... תרצה, עד המוות תרצה, זה לא יעזור.
יש יותר טובה.
לא יעזור, לא, אי אפשר לפרק אותך.
לא,
אי אפשר, לתוך את העצמות, מה, לחבור לך עצמות של פיל, מה? זה לא שלך. כלומר, הגוף יש לו את העניינים שלו, המבנה שלך הוא כזה, אותו דבר אם אדם יהיה עני או עשיר, זו גזירה. זו גזירה. זה מה שאומר רש"י. אז זה לא יעזור כמה שעות נוספות תעשה, אתה תישאר עני.
זה כבר ממש יותר חיצוני, אבל...
כן, רגע, נכון, אבל עדיין זה לא בחירה. לא בחירה. שם אין לך בחירה. אין. אבל שימו לב, מה?
יש קצת בחירה מלהיות עני.
כן, נכון. יש בחירה להיות עני, זה אדם שמחליט שהוא מפסיק לעשות הכל, ועד לאט לאט הוא הופך להיות עני, אבל זה כבר לא הבחירה שלו. בחרו שהוא לא יהיה ככה, והוא קלקל. זה כמו שאנחנו מקלקלים דברים אחרים. לא מדבר על זה, דברים על עצם נקודת המוצא. אדם יהיה זה, נגזר עליו הפעם להיות עני. אבל לא יעזור לו כלום, כל מה שגם הוא ירוויח הוא יפסיד. אז הוא יישאר בעניותו. בסדר? אבל אם האדם מחליט להפסיד את הכל, בסדר, זה כבר משהו אחר. אוקיי, זה כמו הסיפור הידוע, אתם זוכרים, אני לא זוכר אם זה היה על יוסלה... נו, שומר שבת, על יוסלה. מה הסיפור הזה? על...
מה,
זה... עם הדג שהוא מצא בפנים, נו? אה, כן. זה יוסלה?
לא, לא,
זה... איך קראו לו? נו?
יוסי שומר שבת.
לא, גם דוד שומר שבת, נו, אז קוראו לסיפור.
יוסף מוקיר שבת.
איך? יוסף, נכון פה? יוסף מוקיר שבת. ומה היה בסוף? היה אותו פריץ, משוגע, עדמני, ולוקח את הכל, הופך לאבן אחת, זורק את זה לים, בעצבים. נו, בסדר, הוא נהיה עני.
לא, זה אף
לא, אף לא מהטובה. אז משהו אחר, לא, אף לא, אף לא. מצד שני, כולם מכירים את הסיפור על אביו של רש"י. אני מקווה.
כן.
מכירים את הסיפור על אביו של רש"י.
בסדר.
נכון, עם האבן היקרה. אתם מכירים מה אביו? הוא היה סוחר באבנים כנראה.
כן.
והייתה לו אבן מאוד יקרה, כך מספרים. הוא היה בספינה. נסע קצת כדי לעשות איתה איזה מסחר, ראה איזה שם איזה עובד אלילים אחד גדול כזה, עבודה זרה, אמר, או, זה יפה, לעין של הפסל בארמון המלך, אז זהו, אני מוצא את האבן. כמה אתה מוכר? אמר לו, אני לא מוכר, לא מוכר, לא מוכר, אתה לא מוכר, אני לא מוכר בכוח. לא, הראה שאין ברירה, אמר לו, בסדר. ואז ככה, הוא אומר, טוב, תן לי ליהנות ממנה, עוד איזה כמה רגעים, לעמוד, להסתכל עליה. והוא עומד לידו ככה, ולא לידו. והוא מסתכל עליה בשמש, פה, שם, מעל הים, ואומר, אופה, לא רואים, אמרו, אין אופה לי לים. אז הפסיד עוד רב, קיבל את הבן שלו. השאלה היא איך אנחנו מסתכלים על הדברים. שם הייתה לו בחירה, אבל הוא בחר. הוא בחר. אבל האם לבחור מה קורה עם הגוף שלי, מה קורה עם דברים שאין לא בשליטתי כי אני כאדם מוגבל, זה בידי שמיים, זה הסבר של רש"י. לכן אומר רש"י, את זו מס... סליחה, אבל צדיק ורשע אינו בא על ידי שמיים. לא נגזר על אדם מסוים שיהיה רשע או על אדם מסוים שיהיה צדיק. את זו מסר בידו של אדם ונתן לפניו שתי דרכים והוא יבחר לו יראת שמיים. וככה רש"י גם עונה על השאלה חוץ מיראת שמיים, מה פירוש? הביטוי של לבחור אם להיות צדיק או רשע זה הביטוי של היראת שמיים ששם אתה בוחר. כלומר, לפי דברי רש"י יוצא שעל מנת שתיישם את הבחירה שלך, מה אתה צריך שיהיה לך קודם כל? יראת שמיים. על ידי יראת השמיים אתה תבחר נכון.
אבל תכונות, כן, תכונות של בן אדם.
תכונות גוף אי אפשר.
לא, תכונות נפש.
תכונות נפש לפי רש"י לא נמצאים בידי האדם. לא נמצאים, זה חכם, שוטה, זה הדברים האלה של תכונות הנפש, לא נמצאים בבחירה של האדם. סליחה, כן אלא, כן, מה נמצא? היכולת של האדם, כן, לתקן אותם, לשפר אותם, אבל הוא נולד עם תכונות מסוימות. ולכן, יש לנו את כל נושא של לימוד המוסר. איך מעדנים את התכונות הלא טובות של האדם. מדוע צריך להגדיל אותם? כי הוא נולד איתם, זה לא ברירה.
צדיק ורשע, מה אתה
עושה? צדיק ורשע זה משהו אחר, צדיק ורשע זה במעשים שלו. האם הוא עושה את מה שמחויב כלפי שמיים או לא עושה? זה המושג אצל הראשונים, צדיק ורשע. לא, היום אפשר, יש הגדרות חדשות, כן, שהן מתאימות לתקופתנו, אבל בהגדרה של הדברים אז, יש צדיק ויש רשע, מי שמקיים את התורה ומי שלא. כלומר, זה קיום מצוות השם, זה עובד בבחירה של האדם, הוא נכנס תחת הכותרת של צדיק או רשע. ממילא יוצא לנו מדברנו אלה, שעכשיו אנחנו מבינים שתמיד יש בחירה חופשית, למעט כל מיני דברים שהם כמו תכונות הגוף ותכונות אופי, שבהם האדם נולד כמו שהוא, ועכשיו הוא צריך להתמודד עם מה שיש לו. שם הם לא בוחרים. טוב, אני רואה שהשעון, יש עדיין טיפה זמן, איזה יופי. אז אם כן, בואו ונמשיך. רגע, בואו נשאל שאלה, יש פה חיתוך פעולה עוד כמה דקות?
יופי,
אני מסיים. בבקשה בואו ונעבור הלאה, תראו הנה דוגמה. אנחנו נתייחס עכשיו לתחום שמוכר לכולנו, בשלבים של החיים, ברוך השם, וקורה כל הזמן. אני לא מדבר על האמירה, אני לא מרגיש טוב. זה בדרך כלל שבאים למקומות שיש תלמידים, והם אומרים, אני לא מרגיש טוב, זה הסבר...
טוב, לאיחור.
טוב, לא בא לי לבוא, או תירוץ דחוק כלפי סיבת היעדרות, איחור, או... לא הרגשתי טוב. בשורה התחתונה, בסוגריים, שווה, הרגשתי מצוין, רק לא בא לי. זה בדרך כלל. אני אומר, יש מקרים באמת אמיתיים שהוא לא הרגיש טוב. אבל תלמידים שוכחים שגם המורים שלהם, הרבנים שלהם, מי שלא יהיה, גם הם היו בני אדם, וגם הם בני אדם, וגם הם מרגישים לפעמים לא טוב. כלומר, זה לא איזה מושג שנפל מהירח, והמורה אומר, אוי, מה זה? וואו, מה זה לא מרגיש טוב? אוי, אני לא יודע מה זה, כנראה נורא, נורא בעייתי, זה משהו חמור, כן? שתמידים שוכחים, אבל בוא נחזור לעניין שלנו. בידו שבדרך כלל, בחורף, יש נטייה לבני אדם, אני לא ניכנס להסבר המדעי, רפואי, למדעי, אבל בחורף האדם נוטה לא להגיש טוב. ככה, הפעם בצורה קצת יותר אמיתית. כלומר, הוא לא שמר על עצמו על חום גופו כשהוא היה בחוץ, או שהוא כן שמר, אבל הוא הופתע על ידי מזג האוויר שהשתנה פתאום, והוא לא היה מוגן מספיק, ואז הוא, מה שנקרא, התקרר, ועד כובע הראש, או יש לו קצת חום וכדומה, תכונות של הגוף שהן בסדר, זה ככה נורמלי. ופתאום יש לנו כלל שכל המחלות שקיימות בעולם, נמצאות בעולם, הן למעשה נגזרים על האדם. שהרב בחור ישנה רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. עכשיו, אז זאת אומרת שאם האדם חלה במחלה פלונית או אלמונית, וזה לא משנה, עכשיו אני מדבר אפילו לא מחלות סופניות חס ושלום, אפילו מחלות הפשוטות, ששפעת, כן? שפעת, כאב גרון, כל הדברים הללו, זה נגזר על האדם בשל מעשיו. מישהו הרי צריך לגבות מחיר על מעשים. חנית במקום לא תקין, או לא שילמת כרטיס חנייה, או עבר הזמן ולא שמת לב, אתה חוזר ויש לך דוח. כלומר, זה מאוד פשוט. זה נורא מרגיז, אבל זה פשוט. זה ככה, זה עובדה. אתה מתרגיל, נכון. אבל הוא משלם. פשוט לא שהוא צריך לשלם. ככה גם בחיי העולם. הקדוש ברוך הוא קבע פה כללים, ואתה יכול לזה להתייחס אליהם, יכול להתעלם מהם, אתה חושב מה שאתה רוצה, אבל בסופו של דבר, תקבל דוח, צריך לשלם אותו. ולפעמים התשלום הוא שאתה חולה. כן, מה רוצה להעיר?
נגיד אתמול, הייתי כמו עורר בחדר. נגיד, עכשיו יש לי כאב ראש מצולם.
אוקיי, אני לא יודע מה הסיבה.
זה בגלל המאוורר.
יכול להיות שהמאוורר... יכול להיות שהמאוורר חיזר חיידקים שהיו בחדר. וחילק אותם שווה ושווה, או לא שווה לזה או לזה. אבל בשורה, מה שאני רוצה לומר, יש דבר שנקרא חוסר תשומת לב של האדם. או במילים אחרות, יש לו אחריות, כן, להידרדרות. נאמר דוגמה, אדם מצונן. מצונן, זה קורה בחורף. הצינון זו לא מחלה, רבותיי. צריך לדעת, הצינון זו לא מחלה, זו תגובה בריאה של הגוף, והמכונה נזלת היא למעשה ריבוי של הפרשה שנגרמת ממלחמה של הגוף בתאים או בגופים זרים שמנסים לפגוע בו. ועד למעשה הגוף נלחם בהם, וההשלכה של המלחמה הזאת, ההפרשה הזו, כי בדרך כלל מה אנחנו אמורים לעשות איתה? להוציא אותה החוצה מן הגוף, וזה בדיוק מה צריך להיות. החוצה מן הגוף. אז איך הגוף יוציא את זה? הוא ישלח לך את זה באימייל? אז יש הפרשה שהיא גורמת לך להוציא אותו. ישנם אנשים שמחוסר תשומת לב, או מחוסר הבנה, או מחוסר ידיעה, אז הם חלק באמת מוציאים. וחלק מרוב, לא יודע איך לקרוא לזה, מאחסנים את זה באחסנה עמוקה. כלומר, הם מושכים. וכשהם מושכים פנימה למעשה, ההפרשה הזאת מלאה בחיידקים. ולמעשה, זו דלקת. ומכניסים אותה לתוך הסינוסים והמערות של הפנים והמתח. ומשם, העסק מתחיל להיות קצת יותר מורכב, אפילו קצת יותר כואב. אם כן, עולה שאלה, איפה העונש על עניין כזה או אחר כלפי שמיה, ואיפה זה בגללך? כלומר, אני לא הענשתי אותך בכלל. אין פה עונש. אתה הבאת את זה על עצמך. מה שאנחנו קוראים בעולם הרכבים, בעולם הכביש והביטוחים, יש לך מה? אחריות לתאונה. תאונה, כל מיני... כשאדם עושה תאונה עצמית, כן? או אדם נוסע עם הרכב שלו, לא יודע מה, אין אף אחד בסביבה, אף אחד לא נמצא, ופתאום הוא לא רואה את עצמו תקוע בתוך איזה סלע. נו, בסדר! מה הוא יכול לעשות? תקעת על עצמך בסלע, כל הנזקים שיש ברכב, תקבע את הסלע או אותך. בכל מקרה, אתה זה לזה לעצמך. כלומר, איפה הגבול? איפה האדם הוא המדרדר את המצב, ומשם זה כבר עונש? אל, כבר מנצלים את ההזדמנות, להיות ואתה כבר ככה פה, ונשחרר ממך חובות כלפי שמיים, ואתה הבאת את זה לעצמך, את ההתחלה, קוראים לזה צינים ופחדים. כלומר, הצטננויות, כך לפחות למובן, בואו ונראה את הגמרא, ואם כן, רגע, אז זה כבר בחירה. הכל בידי שמיים, אומרת הגמרא. וזה במסכת בבא בתרא בדף קמ"ד, אנחנו במקום מספר 6, קמ"ד עמוד ב', הכל בידי שמיים, משפט מוכר, כמו בברכות, חוץ מצינים ופחים, אומר התוספות, תסתכלו, מקום מספר 7. תוספות על הדף. אומר שישנם אירועים, כמו שהבדרנו מקודם, שנגזרים על ידי הקדוש ברוך הוא על האדם. אבל האדם צריך להגן על עצמו. בסדר? מה פירוש? דוגמה. אומרת לנו, את אומרים לנו את הספורט. פירוש. אריה. עכשיו אתה הולך, פתאום מולך בא אריה. נו. מה עכשיו? תציע לו קוס קפה? קרואסון? מה תציע לו? קטשופ? על הבשר שהולך לטרוף? מה אתה עושה? מה אני כיום אומר? מה? אתה הולך! אתה צריך להגן עצמך, יש לך רובה, תירה בו. אבל אתה צריך להתגונן. כלומר, האריה נשלח אליך בגזרת שמיים. מכאן ואילך מה יקרה? תלוי בך. כלומר, אתה אחראי עכשיו. תעשה מה שאתה רוצה, אז יש לך בחירה. וגנבי, גם הגנבים, יש פה חבר'ה, יש סיפור שפרצו להם לבית, כן וכדומה. הגנב שנשלח אליך, הוא נשלח כגזרה, כעונש. אבל הבאים על האדם, הכל נגזר בידי שמיים. אבל צינים ופחים, כלומר, ההצטננות הזו שאנחנו מצטננים אפצ'י אפצ'י או קצת מהדלת, ואנחנו לא מטפלים בזה מיד, מיד. זה הבחירה שלך. כאן לא נגזר עליו, כלומר יכול לשמור, אבל ודאי ותעשו דף לעמוד מדבר 5, אם הוא רוצה לאבד עצמו באש או בנהר, יכול לאבד עצמו, אף על פי שלא נגזר כלום. כלומר לא נגזר עליך עכשיו להיות חולה, אתה הבאת את זה על עצמך. ולא, כי אתה לא יש לו שמעת על עצמך. אתה מרגיש שאתה מתקרר, תתחיל לבוש חם, תאכל מה שצריך, תשמור שלא יסתבר. כלומר, ההסתבכות, חביבי, זה מה, לא מן השמיים. אני לא הבאת לך את זה, ואתה הבאת עליך. אוקיי? תן דוגמה.
אבל אם אתה יודע כבר מה קורה
איתך, אז... לא, 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 ידיעה, אנחנו נגיע, אנחנו נגיע. לא ידיעה, לא ידיעה. כרגע, בינתיים, אנחנו מדברים על עצם המהות של הבחירה, שנבין מה היא. אוקיי? כפרי נוגע. זאת אומרת שאם האדם רוצה לפגוע בעצמו, הוא יכול. זה לא עונש. הוא בחר לפגוע בעצמו. וזהו, ויקרה מה שהוא בחר. לכן אומר התוספות, תסתכלו בפנים, ולא דמי לעד האמר הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, למה? משום שמה שנאמר במסכת ברכות, הטעם, מה יהיה במידות של האדם? מה יהיה גיבור או חלש, עשיר או עני, ארוך או קצר, חכם או טיפש, בזה יש מחלוקת, האם זה גם נגזר על האדם או לא? כדי איתה במסכת נידה, פרק כל היד, טוב, לא ניכנס לסוגיה במסכת נידה, אבל לך המהיר במהרעות הבאות על האדם, כלומר יש פה שני מקורות שמדברים בכל מיני שמיים, פעם אחת על מידות, על תכונות, נפש וגוף, שזה בידי שמיים, פה מדובר על מה? על מאורעות שבאות עלינו. הרבה מהמאורעות שבאות עלינו, מה הם? הסתבכות שאנחנו סיבכנו את עצמנו. דוגמה, אדם נוהג ברכב שלו, כבר הזכרנו את זה, והוא לא וידא כמה לחץ אוויר יש לו בגלגלים, הוא נסע על מהירות מותרת על פי החוף, והגלגל היה מסמר, בורג, אבן על הכביש, לא יודע מה, פנצ'ר לו הגלגל, כשהלחץ לא היה מספיק. ואז מה הקדוש ברוך הוא עשה לי? הוא לא עשה כלום, לא עשה כלום. זה אתה עשית. בזה שאתה זלזלת ולא בדקת, אתה הבאת על עצמך. אדם לא בודק שמן מנוע, נוסע עם הרכב כאילו יש לו שהשמן שמן לנצח, ושום דבר הכל יהיה תקין לנצח. הוא לא בודק, הוא לא מוודא, באמצע הנסיעה נדלקת לו נורית אדומה והאוטו כבד. והוא ממהר לפגישה. הוא מאשים את כל העולם, אבל באמת זה לא גזירה וזה לא עונש. זה צינים ופחים, זה אתה לא דאגת. אתה לא לקחת אחריות, אז הגעת עכשיו לדבר הזה. זה לא עונש משמיים ככה אומרים את הספורט. זה לא עונש. זה אתה עשית לעצמך. אוקיי, אני רוצה פשוט לרוץ לסיים רק את החלק הזה. התלמוד הבבלי מסכת נידה, וזה מה שרציתי שנקרא עכשיו, לא התעסקנו בתוספות, בואו נסתכלו. יש במסכת נידה דבר נורא מעניין. אל תדאגו, אני אכן את ההפסקה שלכם. במסכת נידה יש כמה וכמה ממרות של חז"ל, מה קורה לעובר כשהוא ברחם אמו. כולנו מכירים את הכיף הזה, הנחמדות הזו, הלוואי בכל עקרות בית ישראל, בזכות הלימוד הזה, יזכו לפרי בטן, זרע בר קיימא. רבותיי, מה שקורה ברחם, אנחנו רואים מבחוץ, רואים בטן, איזה יופי, אחותי ככה, אמא, איזה יופי, שמחה בדרך. אבל בפנים, יש פעילות שלמה, לא רק של התרקמות של עובר לצורת אדם, אלא גם יש תכונות כמו שראינו. יש ערכים רוחניים שאמורים להיות בגוף הנוצר הזה. צריך לייצר לו כלים, כלי יחסות. וככה נרקם לו שם האדם, ומה הוא עושה? חברותיי, תחשבו, זה 9 חודשים. איזה בית מלון חבל על הזמן. אני לא יודע כמה כוכבים זה, כי לא רואים כוכבים מבפנים. אבל כנראה אין ספור כוכבים ולהבריכה. אתה נמצא בג'קוזי כל היום. החום הוא קבוע. כן, אתה ככה רגל על רגל מסתובב, שוחה פעם על הגב, פעם על הבטן, עושה סיבובים, אוכל כמה שאתה רוצה כל הזמן.
שירות חדרים.
שירות חדרים קבוע. אתה מאורגן פיקס. אתה לא צריך אפילו לדאוג לכלום. חוץ ממה? להתפנק ככה במים, ככה להיות מבסוט, יש לי 9 חודשים כאלה, זה משהו משהו, כן? אומרת לנו הגמרא, יש מלאכים שמטפלים בעובר הזה, אחד מלמד אותו תורה, ובואו נראה מה השני עושה. אומרת הגמרא במסכת נידה, תסתכלו מקום מספר 8, בדף ט"ז עמוד ב', אותו מלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו, ונותן טיפה ממה?
של הלילה?
כך קוראים לו, לילה. לילה, מה קוראים לזה לילה? ונותן טיפה ממי? מהתהוות ההוגה. ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, ברגע שמתחיל הריון, אז זה כבר אחרי, בטרם התהוות קליטת ההריון, המלאך לוקח את הטיפה הזו, עומד לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה תהיה עליה? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני? שמתם לב לשאלות? כלומר, דיברנו על תכונות אופי ומציאות כלכלית. ולא, ואילו רשע או צדיק לא כאמר. מדוע? כי זה מה שלמדנו מקודם, הכל בידי שמיים חוץ מי. כלומר, התכונות הללו יקבעו עכשיו כשאותו מלאך מביא את הטיפה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל רשע או צדיק לא. כלרבי חנינה, רבותיי, נשימה ארוכה, עוד כמה דקות. אמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מבת שמיים שנאמר, ועתה ישראל מהשם אלוהיך שואל מעמך, כי נראה את השם אלוהיך. כלומר, אם אני שואל את זה ממך, מה זה אומר? מה ברור שאני שואל מעמך?
שזה בידך.
אני מבקש ממך. זאת אומרת, זה נתון אצלך, לא אצלי. הכל בסדר?
לא.
לא, נכון? אז אתה רוצה את זה? אתה רוצה את זה? בואו ונסיים. בחג המחתנה הזה. בואו ונראה איך הרמב״ם, בהלכות תשובה, כמו ראינו בפרק ה' בהלכה השנייה, אנחנו מתמודדים. אל יעבור במחשבתך. דבר זה שאומרים, וסליחה ומחילה, אני אומר את זה לשון הרמב״ם, אבל אני מכיר את האנשים האלה כי הם גם מצויים היום. טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל, במקום להגיד גלמים, אני אומר גולמי, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם, תקשיב, מתחילת בריאתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן, אלא כל אדם ראוי לו, ראוי לו זאת אומרת פוטנציאלית, להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם. כלומר, מה שאמרנו, חכם או רשע או טיפש, אומר הרמב״ם, או שחל או רחמן או אכזרי, וכן שאר כל הדעות, אומר הרמב״ם, מי שאומר שזה קבוע מראש כל המידות, אז אם הוא מאומות העולם הוא טיפש, ואם הוא מעם ישראל אז הוא גולם. מה זה גולם? שהוא חומר גלם, הוא לא בכלל לא בדק, לא עיין, לא כלום. מיד נזהם עוד שורה אחת. ואין לו מי שיכפל, ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזו דרך שירצה, ולכן התלמוד הבבלי במקום מספר 10 אחרון להיום, במסכת מכות בפרק י' הלכה ב... סליחה, משנה ב', אמר רבא בא רב הונא, אמר רב הונא, ואמר אלי, אמר רב הונא, אמר רבי אלעזר, יש פה דיון מי אמר את המימרה הזו, אבל בכל מקרה מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, כלומר גם בתורה, גם בנביאים, גם בכתובים, יש ראיות, חותכות וחד משמעיות, שברגע שבני האדם בוחרים את הכיוון שלהם, אז שימו לב, זה דבר נקודה חשובה, גם פה היה פה, זה בחירה, גם כתה בחירה. מהרגע שבחרת, זה מה דיברנו אז, שימו לב, מהרגע שבחרת, לאותו רגע מתחילה השגחה פרטית על מה שאתה בחרת. כלומר, לפני הבחירה, זה בידיים שלך, אדון יקר, וזה הוא לא יודע. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא נכנס בשלב הבחירה, לא לחייך, לא לבחירה שלך. שמה אתה חופשי לחלוטין. וזו אומרת המשנה, הגמרא, במסכת מכות. שימו לב בפנים. בדרך שאדם רוצה ללך, בן מוליכים אותו. כלומר, קודם כל הוא רוצה ללכת, ואחרי שהוא בחר לאן הוא הולך, שם מוליכים אותו. יש השגחה. אבל לפני זה, אתה לבד. הקדוש ברוך הוא כאילו, כאילו אומר, לא מעניין אותי. לא רוצה לדעת. וכמו שאתה בא ולספר למי שציפור, אומר, לא אכפת לי, לא מעניין אותי. לא תספר לי, לא רוצה לדעת, לא עניין שלי, לא מתערב. אוקיי? זה כאילו, כן, אז זה הידיעה של הקדוש ברוך הוא שרוצים להגיד שהוא יודע הכל, נכון, יודע הכל. אבל זה כמו אחד, משל, כן, משל אחד שיודע הכל, האח הגדול, מצלמים את כל העולם, כולם עודים הכל, ופתאום מה? מפסיקים ברגע את הצילום. אז באותו רגע שיש הפסקת צילום, מה קורה? לא יודעים שום דבר מה קורה, נכון? כי לא צילמו. שנייה אחת הם ממשיכים לצלם, יופי, אז עכשיו הכל נמצא. ככה הדבר הזה. הידיעה של הקדוש ברוך הוא היא ידיעה כל הזמן. בשלב ההתלבטות של בין הדברים, מה לעשות, הקדוש ברוך הוא מכבד במקומה. זה הרצון שלו, זה הבחירה שלו. הוא מכבד במקומה. בחרת, הוא מדליק אותם חדש. זה המשמעות של הדברים שלמדנו כאן. שאלה.
כן, רואים ונשא.
מה אם מנשה? תחזיר את השאלה.
מי היה אבא שלו?
רבותיי, אפשר לקבל עוד דקה?
כן.
מי היה אבא שלו ומי היה הנביא?
מה? רגע, מה השאלה? אתה רוצה לקרוא פה מה הטענה? מה זאת אומרת? מה אבא שלו ומי הנביא? הנביא היה סבא שלו. כבר לא סבא שלו, היה... כן, היה סבא. אבא של אמא שלו, כן סבא, אבא של סבא.
כן, אבל אבא
של אמא... זה היה ישעיה,
אז ישעיה אמר ליחזקיה, אתה עכשיו מת, כי אתה נכון, מסג יופי על הלוויה. אז הוא אומר, אני רואה שעתיד לצאת מבין ראשך. נו. יופי.
מה אמר לו? לא, זה בדיוק עבור עכשיו, תודה רבה, חיזקת אותנו. אמר לו, הנביא, מה שאתה רואה זה לא מעניין. כי אתה לא יודע מה יהיה. מה שיהיה בשמיים זה בשמיים, אנחנו לא בשמיים, פה צריך ילד. אתה מצווה להביא ילדים לעולם, כן או לא?
בסדר, אבל...
אתה מצווה... לא משנה, אתה מצווה, כן או לא? כן, אז הידיעה שלך לא שווה, אין לה ערך, נקודה.
אבל לא ידע.
לא משנה מה ידעת, אין לזה ערך. הראיה שמחייבים אותו להתחתן, מוכיחה ש... אין לזה שום ערך על הידיעות שלך. פה אתה צריך להביא ילדים, כן או לא? כן. כן, זה יותר טוב מתארת. תודה. תודה רבה לכולם.